שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר. מהדורת סגר 2021, מתחילים את השנה החדשה. השבוע אנחנו נדבר קצת על המשחק מול הפועל באר שבע שהיה לנו, ואחרי זה אנחנו נדבר קצת ניגע בסכנין, ואפילו נדבר קצת על הפגרה הכפויה שבאה עלינו לרעה. אז אני רוצה להגיד שלום לברק גרונדמן.
אהלן, שלום, שלום.
אני רוצה להגיד שלום לרם לוי.
אהלן.
מה שלומכם חברים?
בינתיים טוב, אני יודע, מצד אחד סגר, מצד שני, לפחות יוצאים אליו באווירה חיובית.
זהו, שאלה אם לאחל לכם סגר שמח או...
להקפיא את הליגה, להקפיא את הליגה.
גם בסגר שעבר, אם אני לא טועה, זה היה משחק נגד סכנין, ואז יצאנו לפגרה, אם אני לא טועה.
אני חושב שזה היה אחרי באר שבע, וחזרנו לסכנין, אני גם ניסיתי לזכר אם זה טוב לנו. לדעתי, אבל סגר... אם יש אימונים, תמיד טוב לקבוצה הזאת. בהנחה שהמאמן אוהב לאמן, והמאומנים אוהבים להתאמן, אנחנו חוזרים אחרי סגרים ומחנות אימונים כאלה, חוזרים טוב יותר. אז זה צד מעודד שאני חשבתי עליו.
מה שכן, זה גם דוחת, זה מקצר את זמן ההמתנה לאלמוג, שזה גם יכול להיות מאוד קריטי בעיניי.
נכון, נכון, וגם באמת נקודה ששווה להזכיר, מצבת הפצועים שלנו מתארכת. אין לנו עדיין אינפורמציה על מה קרה עם, או מה קורה עם אביב, אבל נאחל לו כמובן החלמה מהירה, זה לא נראה טוב במהלך המשחק.
לא, ממש היה נראה לו טוב.
כן, היה שם איזה משהו על הברך, והוא קם ככה, הרגיש את זה. יש לי נטייה לחשוב שזה לא החמור מכל, אבל בסדר, נראה.
טוב, חווינו כבר רצועה אחת העונה עם אשכנזי. וכמובן בתור אוהדי נתניה כולנו זוכרים את חמש רצועות של אותה עונת ירידה, אז נקווה שאנחנו לא באזור, אבל עמה יעמיק גרסת נתניה. טוב חברים, אז בואו נדבר קצת על מה שעבר עלינו מאז הפרק האחרון. אז הזכרנו בנקודה את באר שבע, אנחנו לא ניכנס באמת ננתח את המשחק הזה כמו שננתח את המשחק מול סכנין, אבל בעצם עולם כמנהגו נוהג, מגיע באר שבע, מגיע יוסי אבוקסיס, ואנחנו חווים בדיוק את אותו תסכול נתניהו המוכר לנו גם מתקופת סלובו וברדה, שליטה במשחק נקרא לזה ככה, אבל לא באמת מסוכנים, ומצד שני, הפועל באר שבע יודעים לבוא ולקחת את הנקודות, ולהשאיר אותנו עם התסכול שלנו.
הפעם זה היה מנחוס כפול, זה היה גם באר שבע, ועוד באר שבע, זאת אומרת, אבוקסיס עם התחפושת של באר שבע. זה היה באמת נחס שלא יכולת לצפות ממנו לשום דבר. זה היה שם בהתחלה, הוא ברח שם, לא רוצה להזכיר את השם של הצורר, נעשה עם רעשן, כל מה שאומרים את השם שלו. ברח שם בהתחלה בצד ראשון מהיר, ואז יש לו את השמאל המדויקת. הגנה עוד לא הייתה מופסת, זה חן עזרה נדמה לי הצמוד אליו, כן, לא היה שם קשר כן, אחורי או בלם שיספיק לצאת אליו, אבל זה באמת בעיניי פינץ, זה לא העסק. העניין הוא שרוב המשחק החזקנו, שלטנו, אין הרבה מה לדבר על המשחק הזה, לא כי עבר כבר איקס זמן, אלא כי זה המשחק, כי באים ומסריכים את הדשא, בין אם אתה גונב את הגול הראשון או לא גונב את הגול הראשון, זאת אומרת הבוקסיס. בין אם הוא מצליח לתת את ה-1-0 דקה ראשונה, הוא ינסה לגנוב אותה דקה 90. באים, מסריכים את הדשא, פעם הוא התחבר גם לשחקן עם אופי דוחה כמו שלו, זה נראה כמו שזה נראה, אבל באמת, יאללה, 1-0, שלום, תודה שהתקדמו, אין מה לעשות עם זה. אנחנו, כן, הוצאנו למרות הגועל הזה, היו מהלכים, היה כדורגל, זה התקדם, זה נראה טוב, זה התחיל להתחבר, ובאמת הפירות שזה באו בסכנין לדעתי. לא בהרבה גולים, אבל בהרבה מצבים.
יצאת מרוצה מהיכולת? כי אני קצת, אני לא יודע, אני הרגיש לי קצת כמו סוג של אימפוטנציה. אתה יודע, אתה כזה שמה, אבל אתה לא מסוגל לעשות עם זה משהו.
כן, מה זה, קשה להיות מרוצה מזה, אבל תראה, זה יכול, א', זה יכול להיגמר אחרת, ולא ב-1-0. הם באמת הלכו אחורה וקצת ויתרו על הכדור, אבל עדיין, יכולנו להקץ, כן, החזקנו את הכדור, כן, איננו, כן, לא התרגשו מזה. זה שאתה מסיים משחק עם אפס ביטות המסגרת, זה מתסכל, אבל זה בדיוק העבודה של הבוקסי, זה מה שהוא עושה, הוא מתסכל, הוא לא מענף הכדורגל, הוא מענף התסכול.
בסדר. בוא נשאר כזה דבר, רם, התפל נפל כפרי בשל לידיו של אבוקסיס, כמו סלובו וברדה?
אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, אז כן, לא היה לנו באמת איום אחד ממשי, חוץ מהכדור חופשי שגנדלמן בעט לקורה, בכדור חוזר, לא באמת הגענו למצבים של, אפילו לא הגענו לכמעטים, של אם היה עושה את הפעולה הנכונה, אז היינו מגיעים למצב. לא הגענו למצבים האלה. אני חושב שפשוט לנתניה קשה בכללי, בכל אורך השנים, לשחק נגד הגנה צפופה, לשחק נגד קבוצה שמתגוננת, שיותר מחפשת לא לספוג מאשר להבקיע. מה שכן, אני הופתעתי שזה נגמר רק באחד לבאר שבע. כי בדרך כלל, נגיד, אני חוזר אחורה לעונת 18-19, 3-1 נגד בני יהודה בבית, לטובת בני יהודה. זה משחק שכבשנו שער במצב נייח במקרה, ובני יהודה היו הרבה יותר מסוכנים לכל אורך המשחק, זה בדיוק הסגנון המשחק של אבוקסיס, אז כן, אפשר להגיד שריימונד בהחלט נפל למלכודת הזאת, אפשר לקרוא לזה. מה שכן, השער המוקדם, ואבוקסיס אמר את זה, ואני מסכים עם זה, השער המוקדם עשה לבאר שבע לא טוב, כי כן יש לבאר שבע יכולות לשחק כדורגל, יש את אמן הרשע, יש את הקולצה שהוא סילון, אבל פשוט לא תכליתי, ורן חלוץ ליגה טוב, יש להם את יכולות לשחק כדורגל, אבל פשוט השער המוקדם סוג של הקפיא אותם.
כן, אין ספק שיש להם את הכלים, והם גם מתחילים להתרומם, אבל בואו נקווה שבמפגש הבא אנחנו נדע לקחת את
יהיה.
הנקודות. יהיה, שאלה מתי הוא יהיה. אתה מדבר על הפלייאוף הזה, כן.
יהיה, אני יכול להרגיע אתכם. יהיה בגביע.
יהיה בגביע, נכון.
אם יהיה גביע גם.
בדיוק, התכתבתי עם איזה חבר רועד באר שבע, וכשהם היה להם לפגוש את מכבי תל אביב, אז אמרנו שאם הם מנצחים, אז כנראה אנחנו נפגשים. זה חייב לקרות.
חד משמעית.
אבל אם לא, אז בואו נקווה שאנחנו נפגוש אותם בפלייאוף הנכון, לפחות מבחינתנו.
הלוואי.
ובואו נתקדם טיפה קדימה, ונדבר על המשחק מול בני סכנין. עם איזה רשמים יצאתם?
אני חייב להגיד, אמר קודם רם על ההזדמנויות, הגעה למצבים, אנחנו לא קבוצה שיש לנו את אפשרות לחכות שאיזה מישהו ייקח כדור, איזה חנן ממן מ-30 מטר ויבקיע, איזה כדור מהיר לחלוץ שיסיים לבד. אנחנו צריכים, כל שחקן אצלנו בהתקפה יש מרכיב מסוים בפאזל, ואנחנו צריכים שכל אחד יעשה את שלו בחתיכה, תן את הזה, כדי שזה הכל יתחבר לגול. עכשיו זה מתחבר, זה מאוד יפה ונחמד, אבל כשזה לא, אז אין לנו אפשרויות כאלה. בסכנין זה יתחבר להרבה מצבים, לכדורגל טוב. עוד פעם, זה לא מנותק מהיריבה. כמו שבבאר שבע זה היה קשה עד בלתי אפשרי, בגלל באר שבע בסכנין זה היה קל יותר בגלל סכנין.
כן, הם באו קצת, אני לא יודע להסביר את זה, כאילו אם יש להם משחקים טובים ויש להם משחקים שהם נורא נרפים, סכנין. אז קיוויתי שניפול על היום הנכון, ובאמת נראה לי שקצת גם נפלנו על היום הנכון. ואם נסתכל קצת על הסטטיסטיקה, ולפני שנדבר טיפה יותר לעומק, אז נזכיר קצת המספרים, ונדבר על זה שבמשחק הזה הגענו ל8 איומים, מתוכם 3 למסגרת. כמובן הייתה גם את הקורה של, אם אנחנו מסתכלים על עוד מצבים מסוכנים, אז הייתה את הקורה של, של פרייטר, והיה את הפנדל שלא נשרק על חן, והיה את הגול שנפסל של, של מיהוד היינו,
בן השובל.
בן השובל, כן, אחלי השם. ואז כן, כן היינו שמה, וכן היה חצאי מצבים כאלה של בנדה, או של, גם של פרייטר עוד כמה, ויונס גם עם החמצה שהוא היה צריך
וגנדלמן.
לשים אותה בפנים. וגנדלמן, וואו, זה בעצם, זה הייתה החמצת העונה, לא?
הוא נגח את זה הצידה, אני לא יודע למה.
צריך פה יכולות מיוחדות כדי להוציא כדור כזה מהמסגרת.
הוא הניח כנראה שהשוער מולו, ואמר, אני נגח לפינה, כי אתה רואה, הוא מסיט את הראש, כשבתכלס הוא פשוט צריך לפגוע עם האף בכדור ויש לו גול.
עם הבטן, לא יודע מה, כל דבר היה נכנס שם.
לנשוף עליו. כן, אבל הקטע עם כל המצבים האלה, זה שבסוף אתה מגיע לדקה 94, והשוער קנדיל מעיף כדור קדימה, ואת אומר, אלוהים ישמור, זה לא הולך לקרות.
בדיוק.
ולמה? אני יושב עם הבן שלי ואמרתי לו, תקשיב, אם לא שמים פה את השני, אנחנו נחטוף. מזלנו שסכנין הם באמת, איך אמרת, באו נרפים, אז לא הייתה תיאוריה לחטוף גול גם עוד 40 דקות, אבל לא יכול להיות, אנחנו צוחקים ונחמד, לא יכול להיות שמשחק כזה לא נועצים את השני בפנים. לא יכול להיות. שאלו את העטפת בסוף על המשקולות ברגליים, אתה יודע, הוא גם נחמד, גם פוליטיקאי, גם תמיד בצד של השחקנים, אז הוא לא קנה את התיאוריה הזאת, אני דווקא כן.
אז מה חסר פה אופי?
אני חושב שכן. זה לא עניין של גולריות, אנחנו כבר בתוך השער, רבק, זה לנשום על הכדור, ולא רק גנדלמן.
לא, זה לא רק גנדלמן, צריך גם להגיד ששתי פציעות, עד דקה 36, אומרים אכן עזרא ואביב אברהם, מן הסתם גם השפיע בצורה מסוימת על המשחק, אבל חוץ מזה צריך להגיד, מבחינת נתונים לפחות, המשחק היה די שוויוני. אם אנחנו מסתכלים על החזקת כדור, אנחנו מסתכלים על 53 של נתניה, לעומת 47% של סכנין, אם אנחנו מסתכלים על האיומים, אז אנחנו מדברים על 8 של סכנין, 8 של נתניה, 3 למסגרת של נתניה הזכרנו כבר, 4 למסגרת של סכנין, פחות או יותר, דברים כאילו היו מאוזנים, גם אם אנחנו מסתכלים על המספר מסירות, שזה 380 מסירות של סכנין, 374 מסירות של נתניה, הכל היה שם כזה די דומה, אבל על הדשא זה לא הרגיש שסכנין יכולים לקחת פה את הניצחון, וטוב שכך.
אני חושב שכתבנו את זה בדף פייסבוק, לפני המשחק, כהכנה למשחק, על מיעוט המצבים שסכנין מגיעה אליהם בליגה בכללי.
אולי במקרה הזה זה אפילו היה מיעוט המצבים המסוכנים, כי למצבים איכשהו הגיעו, אבל...
אני חושב, אם אתם מסתכלים על ה-XG, אז לנו היה 1.29 ולסכנין 1.09, שחלק מה-1.09 זה פנדל. ואני חושב שממש כי אפשר להסתכל על המדד הזה, ולהסתכל על ניסיונות אבקה מכל העולם, במוצע לכל משחק, ופשוט אפשר להבין, אוקיי, סכנין הגיעה למצב הטוב שלה, שהיא מגיעה בערך כל משחק, והיא לא כבשה, אז... סטטיסטית היא לא תכבוש, ואנחנו כן מגיעים למצבים, וסטטיסטית אנחנו כן כובשים, לא יודע מה הממוצע כבר לכל משחק, אבל ממש אפשר להסתכל על נתונים ולהבין כאילו איך המשחק הזה התפתח, מה שגם ההחמצה של גנדלמן הייתה כאילו חצי גול מבחינת ה-XG.
כן, יש שם, היו מצבים מאוד איכותיים, גם פרייטר בתחילת המחצית השנייה עם החטיפה זה אחד על אחד, ויש שם מצבים של אקסג'י מאוד גבוה, נכון. אבל זה דווקא מאכזב לראות שרק אחד מהם בסוף נכנס פנימה.
כן, זה היה די מתסכל, אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה לייחס לזה לביטחון או לאיכות.
אני חושב שזה ביטחון, כי אנחנו ראינו לאורך כל העונה בינתיים שאנחנו כן יודעים לכבוש שערים. אנחנו כן מגיעים למצבים ואנחנו כן כובשים. משחקים גרועים שלנו, זה משחקים שאנחנו זוכרים אותם בעיקר כי לא הגענו למצבים, לא כי לא כבשנו.
כן, אבל אתה יכול להסתכל על השמונה המשחקים האחרונים, או עשרה המשחקים האחרונים, ואתה רואה רק ניצחון על מכבי פתח תקווה, לפני המשחק הזה מול סכנין, וזה לא היו משחקים שהם מרובי גולים.
נכון,
אבל לא משחק. שהסטטיסטיקה איכשהו מתיישרת אחרי הפתיחת עונה הטובה שלנו מבחינת הכיבוש.
זה בוודאות, זה ברור שזה יקרה.
יש, אני חושב זה שילוב של שניהם, זה גם לחץ, ביטחון, וגם יכולת, שהם מה שנקרא, נשענים אחד על השני, אתה חסר ביטחון, אתה צריך, או שתהיה לך יכולת מאוד גבוהה, ואז גם במצבי לחץ אתה עושה את זה, או להיות מאוד קול ורגוע ונינוח, ואז גם עם היכולת שלך לא בשמיים, לתת גול לשחקן כדורגל אמור לדעת, אבל אצלנו אני חושב שזה גם וגם, לא במקרה, בסוף מי שנותן את הגולים האלה, את האחד פה ואחד שם, זה חן עזרא. גם מבחינת התמודדות עם מצבים וניסיון, וגם היכולת שלו, לפחות בסיומת, קצת יותר חדה מאחרים, אני לא יודע כמה במגרש היו מסיימים את המסירה של פרייטר, ככה נקי לרשת. גם על פרייטר צריך לתת מילה.
כן, אנחנו נדבר באמת, ניגע בשחקנים עוד מעט, נזכיר גם באמת שחן עם, עד עכשיו בעונה עם 4 גולים ו4 בישולים, שזה מאוד יפה. ואנחנו ניגע בשחקנים פרטנית, ולפני שאנחנו נכנסים באמת לנושא הזה, אז אנחנו מסתכלים על דוחות סטטיסטיקה והכל, אנחנו רואים שסכנין עלו עם המערך שלהם, של ה-352 שלהם, ואנחנו עלינו עם ה-433 קלאסי של ריימונד, ונגענו בנקודה מקודם רם, של הפיזור של השחקנים על המגרש. אז בוא תיתן לנו רגע עוד אינפוט על זה.
אני חייב להסתכל קודם כל על המקום הממוצע של בני סכנין. הרבה זמן לא ראיתי, אם בכלל, מיקום ממוצע של שלושה בלמים. זה, 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 המיקום שלהם הוא אנטיתזה על המהות של המערך.
אז בוא תספר למי שלא מולו הגרף ולא
מפרטות. אז ממש כאילו נקודה שמסמלת שחקן, נקודה, נקודה, נקודה. שלושת הבלמים של סכנין, שזה גולדנברג, זה חסן חילו, וגנטוס, מרון גנטוס, עומדים ממש אחד על השני, מה גם לא בקו אחד, כלומר גולדנברג וגנטוס טיפה, טיפה, לפי דעתי זה 5-6 מטרים מעל חסן חילו. עכשיו,
אני אצרף אפילו את המיקום הממוצע לתגובות של הפרק הזה, כשזה באמת, באמת די חריג לראות את זה, אז זה גם נקודה מעניינת.
עכשיו, זה בדיוק האנטיתזה של המערך של שלושה בלמים. המערך של שלושה בלמים כביכול נותן למגנים את האפשרות לרוץ קדימה בהתקפה. מה שאנחנו רואים שיחסית כן קרה בבני סכנין, גם במהלך המשחק וגם במיקום הממוצע, וגם כתבנו על זה לפני, אבל הפריסה של הבלמים היא קטסטרופלית. הרי כאילו כן המגנים עולים, אבל אין כביכול את הסגירה של הבלמים. עכשיו, הם לא צריכים לעמוד בקו של המגנים, אבל הם צריכים לעמוד כזה באמת בין לבין, ולא ניצלנו את זה מספיק.
אבל יותר מרווחים מבחינת קווי רוחב.
נכון.
זה אנחנו רואים. למרות ש... ואז אנחנו רואים את המיקום הממוצע של נתניה, ומסתכלים על פרייטר שהוא בדיוק בפוזיציה שתואמת אליהם, והם כאילו שלושתם התרכזו בו, ובעצם השאירו לנו את האגפים, שלא מספיק ניצלנו אותם.
נכון, וגם אני חושב שזה די מורגש, שבנדה, אנחנו מתחילת העונה, אני אמרתי שזה אחד השחקנים היותר פוטנציאל היותר גבוה שהגיע לפה, והוא כן, הוא כן שחקן טוב, אני חושב שאין מה להתווכח, שיש בו המון פוטנציאל, אבל צריך לעבוד איתו טקטית, כי במשחק הזה, בנדה צריך לקבל חופשי חודשי על הקו, ולא לעזוב את הקו.
כי... זה משחק שהוא צריך לסיים עם או בישולים או גולים במספרים אז... טיפה יותר מסמכים.
מבחינת בישולים אני, סול... אני סולח לו, כי גנדלמן די הרס לו, וזה בדיוק גם המצבים שהוא אמור להגיע, אמור למשוך את המגן לקו, ואז בדריבל מהיר, כמו שד, לחתוך לכיוון הרחבה וכדור רוחב או כדור או הגבעה, ובהחלט לא ניצלנו את זה מספיק. אני חושב שיש גם מקום, תוך כדי המשחק, לקלוט את הדברים האלה.
אבל אתה רואה על בנדה, שזה בסוף כל משחק, אתה מסתכל ואתה אומר, תופס את הראש, יואו, איזה, כי הוא, קבלת ההחלטות שלו היא פשוט נוראית, וזה, הוא, כשהוא צריך למסור, הוא מנסה לבעוט, כשהוא צריך ללכת לבד, הוא מנסה למסור, כשהוא מחליט נכון, וזורק את השחקן מהקו, זה פשוט משעשע לראות באיזה קלות הוא עושה את זה, כשהוא מחליט, גם בתוך הרחבה, לא רק על מהירות בקו מרחוק, הוא זורק את השחקן שלו, ואם הוא יודע להוציא את הכדור נכון, אז כן, גנדלמן, זה היה זה, למרות שנדמה לי שזה פגע במישהו בדרך, ויודע להוציא את הכדור, ויש גם מי שברחבה מתמקם ומחכה לזה, כמו שעשו פרייטר וכן עזרא מצד שני בגול. אז הוא באמת יכול להגיע לדו ספרתי של בישולים, הוא בקו עושה מה שהוא רוצה, אבל דיברנו על זה הרבה פעמים, אתה לא מקבל פה את כל החבילה אף פעם, קבלת להחלטות שלו הוא לא, עוד לא פיק,
יותר מזה, אני אפילו פה אני כן מייחס דווקא משקל גדול לביטחון. זאת אומרת, זו קבוצה שהיא, כמו שאמרנו, יחסית צעירה, יחסית 10 משחקים ניצחון אחד, רצף של תוצאות לא טובות, ילד בן 20. כן, כן לדעתי, הוא לא נתן, אתה יודע, הוא לא נתן גול או משהו בזמן האחרון, נכון? אם אני לא טועה?
לא, אין לו לא גול ולא בישול לפי דעתי.
בדיוק. ודווקא במשחקים הראשונים שלו, לצורך העניין, ראינו המון פעולות חיוביות. אז אני כן חושב שאולי יש פה, אתה יודע, ניצחון 2 או פעולה ממש טובה שלו, בישול שזה או גול שייכנס שלו, ואנחנו כן נראה טיפה יותר ממנו.
אין ספק, זה נכס שישביח טוב, אבל באמת מה שבמשחקים הראשונים, אתה אמרת את זה, ראינו ממנו פעולות חיוביות, במשחקים ה-13-14, אתה כבר נמאס לך מפעולות חיוביות, אתה רוצה לראות מספרים.
אתה תכלס, נכון.
וזה בדיוק הפער שם, אני מקווה שהפער הזה לא יגדל, והוא ייתן את הגול בישול שלו, כדי באמת להרגיע לפחות את עצמו.
להיכנס לעניינים, כמובן.
כן.
אני חייב להגיד שיש משהו שבשני משחקים האחרונים אנחנו רואים מהקבוצה, ולא ראיתי את זה מספיק העונה, הצטרפות של המגנים להתקפה. אני חושב שהחיסרון של אביב במשחק נגד באר שבע די השפיע על זה, כי אביב בעצם בתבנית נכנס בפער בין המגן לבלם ויוצר את האופציה המסירה השלישית בתוך הרחבה, וכשאביב לא שיחק, לא היה, זה בדיוק מה שחסר נגד באר שבע, אתה עוד שחקן ברחבה, וכן ראינו את המגנים מצטרפים, וגם נגד סכנין, המון פעמים ראיתי את זלטן בשתיים על אחד עם חן, וקרם שמצטרף המון, וזה היה חסר, כל העונה דיברנו על זה שחסר התרומה התקפית של המגנים.
אמרת את השם שלו, אני חייב להגיד שכבר מתחיל להימאס לי מהבחורצ'יק, ואין לי סבלנות להמתין לפוטנציאל או לאקזיט שיבוא ממנו. מתחיל, די מצינו את הסיפור עם זלטן, כל פעם צהוב מטופש על איזה פאול בחצי המגרש שלהם, שהוא מאחר לגליץ' או... ואין איזה תרומה אילאית בהתקפה, ואין איזה משהו בהגנה שהוא בלתי ניתן להחלפה. זה נראה לי כאילו
אין,
הוא הולך להיות הבא בתור שמפנה מקום.
אני אגיד, א', לדעתי הצהוב שם היה גבולי, דווקא אני מסכים איתך שהוא בדרך כלל עושה את העבירות המפגרות האלה, אני חושב שדווקא שבת זה לא היה...
כן, לא, אני מדבר כללי, לא...
כן, כללי, אתה צודק לגמרי, אני לא חושב שכרגע יש לנו מישהו יותר טוב ממנו, אם אני מסתכל על רותם קלר נניח, אז אני אעדיף את זלטן.
אני גם מסתכל על ההתחלה של זלטן פה, אני זוכר 5-6 משחקים ראשונים, דווקא אני הופתעתי לטובה, צריך להגיע המון פעמים לרחבה של היריבה, שחת פנדלים, איזה 2 או 3 פנדלים שהוא שחת,
ואז התרגל לחיים בישראל.
בדיוק.
ממש ככה, ממש ככה.
אז בואו נדבר רגע על, בואו נעבור לפי חוליות ונזכור באמת את המשחק. דני עמוס, כמובן, בואו נתחיל עם דני עמוס.
צריך לקום שמדברים עליו.
לגמרי, לקום ולמחוא כף.
מה יש להגיד. הפעם, אגב, בניגוד לתלונה שלי מפעם קודמת, שהוא מציל, 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 אבל אין, זה לא מביא נקודות, המאמץ הצבאי לא תומך במהלך מדיני, אז הפעם הוא כן תמך. הוא סגר את הרשת, הבאנו בצד שני את האחד שצריך, וזה 3 נקודות שיסלחו לי כל 10 האחרים הם עליו, ולא רק הפנדל, גם הפנדל, אבל לא רק, הוא גם כל כך חשוב וכל כך חכם בהנעת כדור הזאת, שבשנייה אתה יכול הרי, בחצי רגע אתה יכול למצוא את עצמך חוטף מזה 1-0, 1-1, לא משנה מה.
לא, לגמרי. הוא גם עושה הליגה במסירות ובמסירות מדויקות לשוערים.
כן, הוא עושה ומנהל את זה, ואתה יודע, אני כל הזמן מסתכל על זה ואומר, תמיד היה לו כזה משחק רגל, פשוט לא. אף פעם זה לא נדרש, או שהוא לא. פשוט הביא את עצמו לרמה, זה מדהים. גם לא. הביטחון, אבל גם הטכניקה.
אני חושב שהחיסרון של דני עמוס, בכל השנים האחרונות, היה דווקא הסיפור של המשחק רגל.
לגמרי, אני מסכים.
אני כל פעם שכדור היה מגיע אחורה, אני פחדתי שדני יעשה איזה שטות.
הוא היה מקפיד להעיף אותו, אבל אני מניח בהוראה של מאמן. פה כאילו דרשו ממנו את זה, אז אני שואל, האם הוא אימן את עצמו לאור הדרישה, או שהוא פשוט גילה והוציא החוצה את מה שלא היה בו?
מה גם שאני אגיד, אני אגיד, דני עמוס, אם תשימו לב, מההתחלה שלו במכבי נתניה, כל משחק הייתה לו איזה טעות אחת קריטית.
בירטוז.
כן, סוג של בירטוז. לא, הרבה פעמים לא נכנס שער, אבל הרבה פעמים הלב ירד לביוב, לא לתחתונים. ואז ברגע שהוא עשה את הטעות, הוא התעשת והמשיך את המשחק הרגיל שלו.
וגם כל משחק הוא היה לוקח גול, אבל גם את זה צריך להזכיר.
נכון. ודווקא העונה... אני חושב שכאילו באמת אין ראוי ממנו לזימון לנבחרת. אני לא רואה שוער ישראלי כרגע, אני שנייה עוזב את מרציאנו בצד, כי הוא אמנם משחק בסקוטלנד, ויש שיקולים של מאמנים, אבל בהחלט דני עמוס ראוי להיות בסגל נבחרת ישראל. אני לא רואה שוער ליגה ישראלי שהוא יותר טוב ממנו.
אין שוער ליגה ישראלי יותר טוב ממנו. זה לא רק אתה לא רואה את זה, הוא לא נמצא. אין יותר כרגע, ואתה לא היחיד שאומר את זה. אני פשוט אף פעם לא הסתכלתי על הנבחרת כמשהו חשוב, אני יודעים, לדני זה חשוב.
מה, אני חושב שזה נחמד לשחקן להיות שייך לסגל נבחרת ישראל, או בכלל לשחק בנבחרת בתור שוער פותח, ותכלס, כן, מגיע לו.
כן, תראה, מה זה מגיע לו? מגיע לנו. הנבחרת זה לא, בניגוד למה שכולם חושבים, זה לא צ'ופר. זה לא, כמו שממנים פה, מינו פה מאמנים עד עכשיו, מי שלוקח חליפות מקבל מתנת הנבחרת. זה לא צ'ופר. אתה צריך שם את השחקנים הכי טובים כדי להגיע להישגים. אני חושב שבשער, עם כל הכבוד למרציאנו, אני מעדיף את דני עמוס. כרגע אני לא רואה בן אדם תעודת זהות כחולה, יותר טוב שיעמוד בשער לטובת הנבחרת. כן. אבל כמו שאמרתי בעבר, אתה שואל אותי בחינת מכבי נתניה, שבאה אצלי לפני הנבחרת כמובן, אין צורך, בטר.
כן, אני גם לא רואה את, לא עוקב בדיוק אחרי ליגה סקוטית כדי לראות משחקים של מרציאנו, אבל אני איתכם באותה דעה, דני כרגע הכושר הכי טוב בליגה.
אני חייב לדבר נקודה אחת על הפנדל, גם בתור שוער עבר. בעיניי, תמיד אומרים שאם יש החמצה של פנדל זה הבועט. אבל גם שוער צריך, סליחה על זה, המון ביצים, בשביל להישאר באמצע.
כן,
כתב... אתה אומר בדרך כלל מאמרים על פינה.
כן.
כתב בטוויטר...
הוא מנסים לראות איפה הבועט טבעת, אבל הוא באמת נשאר באמצע.
כן, אז אני באמת רציתי להגיד, כתב בטוויטר, לא זוכר מזה, שכתב על איזה פשלה של כאילו ירד על הבועט, איזה מתנה של זה, וכתבתי לו, תפרגן השוער, כי אם הוא מזנק לפינה, אין לו שום סיכוי לקחת את זה. זה הלך בדיוק לאמצע. והיה לו, כמו שאמרת, את האומץ, את השכל, אתה רואה שזה מגוון אצלו. זה לא שהוא תמיד מאמר, ווואלה, הולך לו טוב. הוא תמיד מזנק ימינה, וכל משבועת ימינה הוא פוגע. אתה רואה שהוא קורא את השחקן, הוא יודע, לפעמים הוא מחכה עד השנייה האחרונה כמו הפעם, וזה ישתלם. לפעמים הוא מזנק והולך, מאמר על על כיוון מסוים, וזה עובד לו. יש שם רב גוניות, וזה הסיבה שהוא שובר פה את הסטטיסטיקה, זה לא מקרי.
לא מקרי. יש גם היום אימורים מושכלים, מה שנקרא, זאת אומרת, סטטיסטיקת עבר של אותו בועט.
כן.
מעניין גם לראות אם חלילה, מה קרה בפנדלים הקודמים שלו, סתם בשביל העניין.
אבל חלס, זה לא יימשך לנצח, אני מת על דן, אבל מספיק את זה.
או שפשוט משהו נגדנו פנדלים.
אז בוא נגיד שדני עם הצירה שלישית, צירת פנדל שלישית העונה.
אני לא זוכר מספרים כאלה.
גם מתוך ארבעה פנדלים שניווטו.
אחד אחרי השני, וזה גם לבועטים ברמה, לוליץ' ויונתן כהן, לבועטים מצוינים.
נכון, אני לגמרי מסכים איתך, ובוא נקווה שדני לא יצטרך לעצור עוד פנדלים העונה.
יאללה, דניאל, פתח מצנח, ובוא נרד למטה לבלמים.
רגע, אז לפני, אז בוא נדבר על חוליית ההגנה, נדבר על זלטן שחוביץ, אפילו הזכרנו, אם יש לכם עוד מילה, תדברו, אבל אפשר להתמקד בידידך הקניימי, בוונדר קאפ, בהופעה די סבבה, יש להגיד.
ברק כל הזמן אומר, טיסה 765, אז נראה לי שהטיסה נדחתה לטיסה 767.
לדובאי?
לא, לנורווגיה. שוב, אני לא חושב שהקניין ברמה של ליגת העל. אני חושב שזה פשוט הצטרפות מקרים של שני משחקים ששיחקו טוב. שההגנה הייתה יחסית בסדר, יחסית. בדגש על המילה יחסית. וגם ההגנה הייתה יחסית בסדר, וגם הקניימי לא עשה טעויות יותר מדי גדולות, מה גם הפנדל נגד באר שבע, בעיניי זה פנדל, אבל מה שגרם למהלך זה מסירה לא טובה של הקניימי, וזה אנחנו שוכחים.
זה לא פנדל, כי כבר עברו על זה, מבחינת חוקה זה לא נחשב פנדל, כי היד התומכת במקרה הזה, היא לא הגדילה את הנפח של הגוף, ואתה לא יכול לעשות גליץ' בלי כשהיד שלך למטה, אז...
לא משנה העבר, ההגעה לעבר בעיניי יותר משנה, ושוב, זו הייתה טעות שלו. היה שם פס קטסטרופלי למרכז המגרש.
כן, הוא לא התברך במשחק רגל מדהים, בקבוצה שמתבססת על הנעת כדור, והרבה מסירות מאחור, אז טיפה בעייתי.
אבל אני מרגיש מהצד של ריימון שכאילו הוא...
הוא הולך איתו.
הוא הולך איתו, נותן לו את הזמן להתאקלם, שיכול להיות, יכול להיות שזה, שזאת הדרך עם שחקנים זרים, גם פאטוס בהתחלה לא היה,
לא,
לא היה פאטוס.
בהכרח זו הדרך עם שחקנים זרים, השאלה מה התקרה שאנחנו תמיד מדברים עליה.
שאלה מה
השאלה מה התקרה, והשאלה גם עד כמה אתה מוכן לספוג, בשביל להגיע לתקרה הזאת.
יש לי שני דברים להגיד. אחד, אמרת הוא לא שחקן לליגת העל, לזה, תשמע, בסוף, אנחנו מסתכלים על זה, לנגיד חצי מהקבוצות פה, חמישה, שישה משחקים, זה מספיק. זה, אין להם חלוצים של ליגת העל, ואנחנו לא צריכים מולם בלמים של ליגת העל. זה אחד. שניים, מרגע ששחררו את דולב, שכאן נתנו לו לחפש קבוצה בינואר, אז הבנת שכנראה ביטלו את כרטיס הטיסה, וזה לא הולך לקרות, כי אתה לא משחרר גם וגם, ונשאר עם, על אף שגנדלמן זה, גנדלמן הוא שדה, אבל זה לסתום חור, אתה לא רוצה אותם שם, גם אם הם יותר טובים מהבלם שלך, אתה לא רוצה אותם, כי אתה רוצה אותם בתפקיד שלהם.
דווקא בהתחלה דיברו על זה, לא? שהם משחררים גם את דולב וגם את הקניימי.
היה איזה רגע שיצא לתקשורת כאילו שכן וכן, אני מניח ש... העניין של היצע וביקוש, ומה יש בשוק, וינואר, ומפת החיסונים של פייזר, אז החליטו כבר להשאיר אותו.
אז אתם חושבים שהקניימי נשאר פה עד סוף העונה?
לדעתי כן. אני, זה מאוד מוזר לי אגב, שלא השתמע. אני חושב שכן אפשר להשתמש, לעזר בגנדלמן, בשדה, בוודאי מלמוג חוזר. אז גנדלמן.
או להביא עוד שחקן בעמדה הזאת. עזוב להיעזר, אתה מדבר על... כן, אני... של ינואר נדחה קצת, דרך אגב, למי שלא זה, אבל כמובן, אתה עדיין יכול לנסות להביא לפה שחקנים אחרים.
אני ראיתי פרסום על...
יכול להיות שלאור... רגע, רמז, יכול להיות שלאור ההיצע הנמוך, ההתלהבות מיאללה, תעלו אותו למטוס, ירדה קצת, ואמרו, אוקיי, מה שנקרא בטריפולטייד שד חמומק. אתה תפוס את החרה שיש לך ביד, זה ציפור אחת שיש לך ביד, אתה לא יודע מה תביא עוד פעם, ועוד פעם התאקלמות, ועוד פעם עניינים, ושוב, גם על קניימי חשב, לא חשבו שזה מה שיבוא לפה. כן. מהקלטות או מהזה, חשבו שיבוא משהו יותר טוב. אתה אומר, בסדר, בוא נגרור עם זה, כי עוד פעם, אין פה, הוא בלם חלש, אבל אין פה דברים דרסטיים, זה לא חלוץ שאתה לא מצליח לראות מנו גול, זה לא שוער שמפשל לך בכל זינוק. הוא שם, יש לו גוף, יש לו גובה, הרבה רצון טוב, ונדר קאפ, יש לך את דני עמוס לפנדלים שהוא עושה, ולדעתי, תראה, בסוף זה גם משחק של תקציב או של מה יש בשוק, לדעתי זה בעיקר מה שהשאיר אותו פה, לא איזה משהו חדש שגילו בו.
כן, אז באמת בוא נגיד שכל ההחלטות שהן מתקבלות, כמובן שהן מתקבלות בסט שיקולים שהוא טיפה יותר רחב ממה ש... ממה שאנחנו מסתכלים עליו, כי כמובן יש פה מגבלות תקציב, יש פה מגבלות קורונה, איזה שחקנים יש בשוק, רומר פה, ועושים משחק של שיקולים, וכל אחד לוקח את ההחלטות שלו, ולפחות כרגע זה נראה שריימונד מאמר עליו. ונדר קאפ?
נראה בסדר. כאילו, אתה יודע...
משחק סולידי.
כן, אבל על רקע... הכל תלוי על רקע מה זה בא. וכשיש לך את... הקניימי והדולב, זה, העמדה הזאת בעתית, אז אתה, בוא נאמר, יכול להסתפק במשהו רק חיקוי של ורג'יל ונדייק, ולא חייב לחפש בשוק את ונדייק המקורי. זה בסדר, זה טוב, יש המשחק הגנה טוב, אני בעיקר מרוצה מהמשחק התקפה שלו, מהנעת הכדור הבטוחה, זה שהוא לא מפחד לצאת קדימה. אחלה בלם, לא ישבתי על, על החשבוניות כמה משלמים לו, אבל אחלה בלם ולא רק לעונה הזאת כנראה.
באמת הסיפור של לקחת את הכדור קדימה ומה שנקרא לשבור את הלחץ של היריבה, שהוא עושה את זה בצורה טובה, כל העונה עושה את זה בצורה טובה, לא זכור לי איזה דריבל אחד שלו ועיבוד קטסטרופלי שגרם למצב, וזה זה עוד סט של, זה עוד יכולת שנכנסת לסט של יכולות, שמכבי נתניה בבניית המשחק שלה.
כן, שהיא צריכה בטירוף, כי צריכים שמישהו ישבור את הקו הראשון כדי להתחיל טענה קדימה, מה שנקרא, טענה מאחורה, אנחנו עושים הרבה, אנחנו מושכים את השחקנים של היריבה אלינו, ואז בעצם צריך להתקדם קצת כדי לשבור את הקו הראשון ולהתחיל להניע את המשחק, וזה אין ספק שהוא עושה טוב. אז זה יתרון. בואו נסגור את חוליית ההגנה עם קרם ג'אבר.
בואו נסגור את החוליה.
בואו נסגור את החוליה. כן, לא, לא משחק לקלטות, מצד שני לא משחק גרוע.
יום אסל, יום באסל, בשפתו. זה לא משהו שהוא מחזיק לאורך זמן, אבל
רגע, אני חייב שאלה קטנה, או תהייה בעצם. נגד באר שבע, הבנתי את זה קצת, כי אמרתי, אוקיי, הקולציה בצד שלו, צריך פה פיזיות מסוימת, שאולי לידו וייר אין, וקרם טיפה בחור יותר חסון. מה היה השיקול מול סכנין?
אבל בסיבוב שעבר, וייר התמודד מעולה נגד הקולציה.
נכון, נכון. אנחנו גם צריך להגיד, אנחנו גם לא באימונים, אז אנחנו לא רואים מה קורה בתחרות, ואין ספק שקרם מועדף בשבועות האחרונים. יכול להיות שזה גם נובע משם. אבל צריך להגיד, גם במשחק הראשון, קרם לא היה זמין. וידו וייר היה.
נכון.
אז אני אומר, הבנתי זה מהשיקול הזה, פה אני קצת טעיתי, אבל כנראה שזה באמת משהו שקורה באימונים.
כנראה, גם אותי זה הפתיע, אבל יש שם, תראה, צריך לזכור שבהתחלה, כן, קארם ג'אבר היה מגן הימני של מכבי נתניה, ווייר הגיע פה למבחנים, הרשים והצטרף. וג'אבר כנראה עלה על העצבים למישהו, ווייר קיבל את ההזדמנות. יכול להיות שהוא יתאפס חזרה, וזה עדיין, בעיני המאמן, אני אישית עדיין מעדיף שמה את ווייר. זה מרגיש לי יותר בטוח, גם בהצטרפות ההתקפית, גם ביכולת הטכנית להצטרף להתקפה. נראה לי יותר, אבל בהחלט יכול להיות הגנתית הוא נתפס כמישהו יותר חזק, שיותר יכול לייצר יתרון במאבקים. בין אם זה הקולציה או כל חלוץ אחר. כי זה גם שחוביץ' בצד אחד ווייר בצד שני, דליל מדי ועדין מדי נראה.
כן, מגינים, נקרא לזה מודרנים. הם בעיקר תוקפים.
כן.
ההגנה זה לא באמת זה.
שיהיה לנו את פיליפ לאם, אז זה רלוונטי.
לגמרי. יש לי שאלה מעניינת לגבי הקישור, שזה בעצם הדבר הבא שאנחנו יכולים לדבר עליו. כשהקישור שלנו בעצם מורכב מקניקובסקי, גלדמן, סלש שדה, סלש אלמוג ואביב, אז יש פה גיוון מסוים, נכון? זאת אומרת, יש פה שחקן אחד שהוא שחקן עומק, שחקן אחד שהוא יותר, נקרא לזה, הורס התקפות, ושחקן אחד שהוא בונה את ההתקפות, נגיד קניקובסקי. וכשאביב בחוץ, אז בעצם הפעם הלכנו על גנדלמן ושדה, כמובן אלמוג גם ככה לא זמין, אבל שתי שחקנים שהם טיפה דומים באופי שלהם, וקניקובסקי, נכון? הם טיפה עם אוריינטציה יותר הגנתית, הם לא עושים את התנועות עומק האלה של אביב. הרגשתם את זה במשחק?
אני חייב להגיד שגנדלמן, ממה שסיפרו בנוער ומטיפה במשחקים ששידרו בספורט 5, סיים עונה שעברה את עונת נוער שלו עם מספרים מעולים, עם 10 או 12 שערים מעמדת הקשר האחורי, כלומר שכן כנראה יש לו את ההצטרפות הזאת לעומק.
מה, שהוא משחק 6 או שהוא משחק 8?
שהוא משחק 8.
אוקיי, אז יש מאחוריו עוד מישהו.
במקרה הזה זה היה שדה.
נכון, ודרך אגב גם גנדלמן כן הצטרף.
נכון, נכון, כולנו ראינו את ההמצאה.
גם הצטרף, נכון, זה לא היה בא, אולי בניסיון של אביב, או בחוכמת משחק של אביב, או אפילו גם במהירות של אביב, כי אביב יותר מהיר מגנדלמן בעיניי, או יותר טכני, יותר שחקן עם אוריינטציה התקפית, אבל מבחינת ההצטרפות של גנדלמן היא הייתה לגרמר לא רעה, מה גם שגנדלמן בתור הקו השני ללחץ הגבוה, הרבה יותר אפקטיבי מאביב.
כן, אין ספק.
בדיוק מהסיבה שהוא פחות אפקטיבי בהתקפה. זאת אומרת, גנדלמן בהגדרה הוא קצת יותר, אני לא יודע אם גרזן, אבל יותר הגנתי באופיו, ואביב הוא קצת יותר התקפי. וכשאתה שם אותם בשמונה, אז ככה נראה, זה יותר עוזר לך להיות הקו השני בלחץ, והוא יכול לתקל ולפרק. ומצד שני, אין לו, גם אם מצטרף, אז זה בעיקר נגיחות או קרנות או דברים כאלה, המספרים שלו. זה לא, אתה יודע, שהוא בא מאחורה ופרייטר מוריד לו כדור עם הגב לביתה. אני עוד לא רואה את זה קורה, לא בשלב הזה.
אז יכול להיות עכשיו שינוי שיקפה עלינו, וזה גם יכול להיות מעניין לראות איך זה, אם זה קורה.
אני, אבל בין הפשרות האלה זה כבר עניין של מאמן ושל נקודת זמן במשחק, אבל אני חייב להגיד, אני כן מרוצה. עכשיו, התחלנו את השנה כשאמרנו על מוג ואבי וקניקובסקי. עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו עם שדה וגנדלמן וקניקובסקי, לא רע בכלל, זה עבד יפה, עוד פעם צריך לסייג כי זה סכנין.
סכנין, כן.
ועדיין, אני חושב שלגנדלמן ושדה יש פחות הגנתית, זה לא מתברבר שם, אין שם יותר מדי טעויות, חוסר אחריות, הם זה שחקנים שיודעים מה הם עושים. מזכיר לי את גטוזו, שידע, אני מפרק ומוסר פס לפירלו שלידי, אני לא עושה שום דבר מעבר לזה. אז להבדיל, הם לא כאלה, אבל הם כן יודעים לקחת הכדור ולקדם אותו, אבל הם יודעים מה הם לא.
אז זהו, זה השאלה, הם מודעים למגבלות שלהם, אתה אומר.
חושב, וזה יתרון גדול, לא הרבה שחקנים יש להם את התכונה הזאת.
את משמעית. מילה על שדה, גם נכנס למשחק בחילוף, ועוד משחק טוב שלו.
כן, כן, שאלה למה הוא לא פתח מראש, אבל דווקא נתן יצב הגנתי, עוד פעם, זה הטרייד הזה שדיברנו עליו, אז מול אביב שיצא, כששדה נכנס, החזיק את האמצע הרבה יותר, אני מתרשם הרבה יותר מהתיקולים, המאבקים, חילוצי כדור, הרבה יותר אני מתרשם מהיכולת שלו כן להניע את הכדור, בין אם זה קדימה כשהכדור אצלנו, בין אם זה להעביר צד, או בחטיפה לקדם מתפרצת חכמה. כן. יודע להרים את הראש, יודע לחפש, מחליט נכון, זה כנראה שעל זה שילמו מיליון שקל לפני שנתיים.
מיליון או שתיים.
מיליון ורצועה.
מיליון ורצועה, לגמרי. וקניקובסקי משחק, לא אהבתי.
אני חייב שנייה לעצור, לא, בדיוק הגענו לקניקובסקי, וקופץ לי עכשיו התראה שפרנקפורט פנתה לנתניה, גבי קניקובסקי. זה צירוף מקרים.
אתה בשידור חי, מה שנקרא.
בשידור חי, בשידור חי.
פרנקפורט?
פרנקפורט.
אז תגיד להם שיביאו 4 מיליון יורו, שיפנו חזרה.
4 מיליון יורו ובית כנסת קרוב לאצטדיון.
כן, יש לו קהילה יפה שם דווקא בפרנקפורט, לא תהיה לו בעיה.
בואו נחזור למשחק, דברו איתי על קניקובסקי.
בואו נחזור למציאות.
בעיניי אחד המשחקים היותר טובים שלו, סך הכל הוא היה הבורג המרכזי בהתקפה, בבניית באמת בחלק המגרש בשליש השני, מה שנקרא. המוציא לפועל מהשליש השני לשליש השלישי, המון פעמים שעבר את הלחץ של סכנין עליו, היכולת שלו לשנות כיוון, היכולת שלו לשבור קבוצה שלמה מצד לצד, היא מעולה. חסר הגרוש ללירה, כי כן היו מצבים שהיה צריך לתת את הכדור עומק לבנדה, והוא עדיף לעשות כדור ארוך, ובמקום ליוות דריבל, אבל סך הכל משחק סולידי של קניקובסקי, סולידי טוב.
נגיד שגם כשהוא לא במשחקים טובים, עדיף לנו איתו מאשר בלעדיו, זה בוודאות.
זה תמיד נכון, זה תמיד נכון, הוא שחקן מאוד מוכשר, הוא יודע להחזיק את הכדור, הוא חכם, הוא גם, אתה רואה שהוא מרגיש את הקצב, הוא תמיד זה שיודע לא להתפרע, לעצור, להחזיק שנייה, לעשות את הקטנה, ולמסור אחורה, שנייה שקט, שנייה להרגיע, הוא יודע לעשות את זה טוב, אני חושב במובן הזה שהוא לוקח את התפקיד של אלמוג, לא במנהיג, אבל בזה שיודע להרגיש את הקצב, יודע מתי לעצור את כל הסוסים שרצים קדימה, תן לי, תן לי, תן לי. הוא עושה את זה חכם ושולט בקצב, חייב להגיד אבל שזה, שתי אפשרויות, אחת שהוא התחיל לייצר מספרים, והשנייה היא...
אצלנו או בבונדסליגה?
אתה יודע מה, איפה שיבחר, אבל שייצר מספרים, אם הוא רוצה להגיע לבונדסליגה, ולא בעיתות מ-25 מטר ש... אתה מדמיין אותם נכנסות לפינה, אבל בפועל הם הורגות ציפור. זה לא, כל משחק יש לו איזה פעמיים כזה של ביתה, שאתה מסתכל ואומר, מה עבר לך בראש? והוא גם עם ה... אוף, יאללה. לא, זה לא משם הוא יביא את הגולים. אז אחד זה מספרים, שתיים, אם לא גולים בישולים, הרבה יותר מסירות מפתח. הוא צריך להיות זה שמקבל את הכדור ודוחף אותו מהר ומדויק, בין אם זה לכנפיים, ובין אם זה למצוא בכדור ארוך את הגול של בן הז'ובל, נכון. היה המסירה שלו, את זה צריך לקרות מהר.
וגם נגיד קבל... שדיברת על המסירות מפתח, זה באמת הוביל את הקבוצה במסירות מפתח במשחק הזה, עם שלושה ניסיונות, מתוכם שתי מסירות מוצלחות.
כן, שלושה ניסיונות, זה מתחיל לראות טוב, הוא צריך כל משחק לא לרדת משלושה, ארבעה ניסיונות. כן.
אני בעד שהוא יבעט מרחוק. זאת אומרת, מבחינתי יש לזה ערך, גם אם זה לא נכנס, זה מוציא את ההגנה, זה גורם קצת לזוזות מקדימה, הכל תלוי במצב כמובן, כן? בוא, אל תרוס מצב של גול שאתה יכול לתת מסירה יותר טובה מביתה מרחוק שהסיכוי שהיא תיכנס היא סיכוי פחות גבוה, אבל כן מדי פעם חשוב לייצר את הביתות האלה מרחוק, שבעצם הן גורמות לסוג של תנועה מההגנה ומוזיזות המשחק.
בגדול בתיאוריה אני איתך, במקרה הספציפי שלו זה תמיד נראה לי שהמחיר הוא שזה מוציא לו אוויר, זה מבאס אותו, הוא כאילו, יאללה.
אני חייב להגיד משהו בנושא הזה, שאם אני מסתכל מעונה 18-19 לעונה שאחרי 19-20 ולעונה הזאת, אז רואים באופן די ברור שגבי, ככל שהזמן מתקדם, ממעיט עם הביתות הסתמיות מ-30 מטר, וטיפה מוריד מה שנקרא את המספרים בסטטיסטיקה, מבחינת איומים על השאר, אבל כן מעלה באופן יחסית איומים למסגרת, וגם המספרים שלו עולים.
טוב, בואו נקווה שנראה עוד כאלה, ונראה את הכדור ברשת, מיותר הזדמנויות, ונמשיך עם המסירות מפתח, כי זה לדעתי הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לקחת מהמשחק
מסכים.
של...
מסכים, זה התפקיד שלו, המסירות מפתח, הוא לא זה שצריך לבות לא מ-20 וגם לא תמיד מ-16.
כן, אבל בואו, הוא צריך לתת, בסופו של יום, אם אתה רוצה לרוץ גבוה, הוא צריך לתת לך מספר, נקרא לזה, 8 גולים, 8 בישולים.
הוא לא רחוק
אפילו,
משם.
אפילו לא הלכתי לדו ספרתי. אני אומר, כן, בשביל עונה טובה שלנו, אנחנו צריכים שגבי קניקובסקי ידע להינפק לנו סוג של מספרים כאלה. ועד עכשיו כן. זה באמת עונה לא רעה, אבל כאילו, שם הוא צריך להיות. וכדי שאנחנו ניתן עונה טובה, אז הוא צריך לעבור את המספרים האלה.
נכון.
סבבה, בואו נתקדם טיפה קדימה ונסתכל על חוליית ההתקפה שלנו שבעצם התחילה את המשחק עם חן עזרה, למקבנדה ופרייטר, שאחרי זה בשלב יותר מאוחר היה גם יונס מלאדה ובן הז'ובל. מי לקחת המושכות מקדימה?
פרייטר נראה מצוין, אני מבסוט על זה, אמרתי מההתחלה שאני בעד, זה נראה טוב, לא רק הבישול, הוא שם, הוא נוכח, הוא נכנס, הוא מוביל לדעתי בדריבלים, הוא מוביל בעוד כמה מדדים שהוא שם, אתה רואה אותו, גם מאבקים הוא נכנס, הלחץ שלו, גם מחצית השנייה, בכלל, הוא מאוד נוכח, אני מאוד מבסוט על זה, וזה עניין של איך משחקים מה, ואני מעדיף אותו בשפיץ, בוודאי עם חן עזרה ובנדה מפוקסים. מלאדה תמיד אמרתי, נכנס דקה 60, מחצית, לא יודע, לא עומד לו עם סטופר, אבל... זה לא שחקן של הרכב, והז'ובל עם כל החיבה שהייתה לי אליו בהתחלה, זה כנראה יהיה חלוץ משלים.
כן, אז אתה אומר, מבחינת ג'מייקנים אנחנו 2-2 מבחינתך?
כן, לגמרי.
מעניין.
לא יודע לגבי הג'מייקני הראשון, לא בתקופתי, אבל...
פיטר קרגיל האגדי.
מסיפורים שמעתי שהוא היה מוצלח. בהחלט, אני מאוד מרוצה מההחתמה של פרייטר, החתמה קצת מוזרה, כי היא קרתה כשלא ידעו עוד מי המאמן, ולא ידעו לאיפה מכבי נתניה הולכת, והחתימו אותו.
החתמה של מועדון אולי.
יכול להיות. כאילו כנראה שזה מה שזה. ביוני, סך הכל, מבחינת מספרים, אם נשווה את זה הזמן שהוא שיחק, אז המספרים שלו הם ראויים, הם טובים. יש לו משהו אחר קצת משחקני התקפה זרים קלאסיים, ואני מאוד מרוצה.
מי המצטיין שלכם במשחק?
אני אמרתי בהתחלה, לא יעזור, גם אם תקעו אותי, דני עמוס, במשחק הזה, כשאתה נותן את הגול האחד שלך, עם כל כך הרבה החמצות, ומצליח, הגול הזה היה שווה ניצחון, בגלל שהצלחת לשמור על שער נקי, בעיניי זה עוד פעם דני עמוס. מקדימה כל אחד תורם את חלקו, אין מישהו שהוא בלט באופן קיצוני.
כן, אולי פרייטר, בגלל שכאילו אתה בלט, אז כאילו הוא גם ייצר את הגול עם הבישול לכן, וגם באמת היה מעורב שם במצבים, בלחץ.
אתה יודע מה, יאללה, רסתי לך את הזרימה עם הדיון. לא, אני אומר, יש בזה משהו, גם הלחץ, גם החטיפה, גם הבישול, הוא שם... אבל זה כאילו לא הדיל ברקס, זאת אומרת, יכול להיות שגם הז'ובל היה מצליח לעזור לנו להוציא איזה גול מהדבר הזה.
אני אגיד שאני איתך, אני דני המצטיין של המשחק הזה, מבחינתי גם. אמרתי, אמרת מבחינת בולט בחלק הקדמי, אז כן, פרייטר נתן שם כמה נקודות מעניינות לזכותו במשחק הזה.
כן, ואני חושב כשאמר קודם רם שהוא לא החלוץ הזר הקלאסי, אז אני ישר חשבתי על, אתה מביא פה חלוץ, שם אותו בשפיץ, בצ'ראי כזה, אומר לו, אדוני, אני אתן לך את הכדורים, אתה תשים אותם בתוך המלבן, ובזה נגמר החוזה שלך איתנו. פרייטר, יש פה משהו שהרבה יותר משתתף ומעורב ולוחץ ויורד להגנה.
רם, מי המציין שלך?
אז שוב, דני עמוס, אבל אני אמשיך בקו של לא לבחור אותו, כי זה על אותו משקל של להוציא אותו מהטופס בווינר. בעיניי יובל שדה המעולה.
נכון, גם משחק טוב מאוד שלו.
אני חושב שבעיקר סכנין נראתה לו טוב, היא גם נראתה לו טוב כי היא קבוצה לא טובה, אבל במשחקים שהיא שיחקה טוב, אז בירם קיאל היה מאוד 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 משמעותי לקבוצה, וגם כתבנו את זה לפני המשחק, ויובל שדה פשוט שיתק אותו.
נכון, אין ספק. שחקן המאכזב במשחק הזה, רם, תחילתה?
לפי דעתי, סחוביץ'.
אני מסכים, אני מסכים. זה היה באמת, אתה רואה, העלה לי את העצבים כבר בתחילת הפרק.
סחוביץ' לא, פשוט לא מביא את האקסטרה שאתה מצפה, שמה שסיפרו לנו שהוא אמור להביא.
כן, זאת אומרת כאילו שאתה משווה זר לישראלי, אתה מחפש טיפה את ה-added value, את הערך המוסף, וזה כרגע לא שם, הוא באותה מידה יכול להיות ישראלי מבחינתנו.
מה שכן, שעוד אני טיפה שומר לו חסד, שמביאים שחקן זר, אז לרוב לא מביאים שחקנים זרים בגילי העשרה, מביאים 20 פלוס. וזה באמת אחד היתרונות של שחקנים זרים, שמגיעים מליגות עם קצבים יותר גבוהים, פיזיות יותר גדולה, יותר משמעותית ועוצמתית, בכללי מעטפת יותר רחבה וענפה, ואני חושב שפשוט הוא עוד לא הספיק לטעום מספיק מהרמות האלה, בשביל באמת להיות האקס פקטור ולהיות שחקן זר מועיל.
אבל כשאתה מביא שחקן כזה, הציפיות שלך הן טיפה אחרות. זאת אומרת, אתה כן רוצה לעשות פה את הקפיצת מדרגה הזאת, כדי שבאמת אחרי זה לייצר את אולי את המחירה, או לייצר את הערך האחר. סטייל בורוסיה דורטמונד. לא רק במדים, מה שנקרא. ונסיים, נראה לי, את הפרק עם נקודות לשיפור, נקודות לשימור. מה בעצם אנחנו לוקחים מהמשחק הזה?
אני נראה לי שלשיפור אין ספק ניצול מצבים. חייבים לדחוף את זה. סכנין זה היחידה בליגה שתהיה לנו את הקרדיט לא לשלם על החמצות כאלה. לשיפור, לשימור, להחתים את דני עד 30-20. לא 20-30, 30-20.
קניתי.
כן, ניצול מצבים בעיניי, מהמשחק הזה ספציפית, אני מסתכל נקודתית, אני מסתכל על עונה שלמה, זאת לא הבעיה שלנו. במשחק הזה באמת הניצול מצבים, אני חושב שאולי הופתענו מהקלות שאנחנו מגיעים למצבים, וזה נקודה מעניינת בעיניי, זה מבחינת הנקודה לשיפור, נקודה לשימור הלחץ הגבוה היה מעולה, היה סוחף, היה משהו שיתק את סכנין.
נשווית בקסם, אתה אומר.
כן.
אני חייב עוד קטנה, עוד קטנה, יונס מלאדה רץ להגנה כמו שלא ראיתי אותו רץ הרבה זמן, וכנראה שיש תמורה בעד האגרה.
אתה אומר, הסדנת חינוך עזרה.
עבדה.
סדנת הצעקות. יאללה, מגניב. אני, דרך אגב, נקודת שימור שלי זה בני סכנין, תבואו כל שבת. נקודת שיפור שלי זה באמת העניין הזה של היכולת שלנו לנצל את המצבים רק מהמשחק הזה, ועוד משהו שאני שכחתי להגיד, ואני לוקח איתי גם הלאה, זה הביטחון. זאת אומרת, בקבוצה כמו שלנו, לדעת לקחת את הנקודות, גם אם זה 1-0, וגם אם זה דחוק, וגם אם עשינו מנוי לשחל אחרי המשחק, או בדקות האחרונות של המשחק, לקחת 3 נקודות במשחק הזה, זה היה סופר סופר חשוב לקבוצה כמו מכבי נתניה של העונה, בכלל. ומבורך מאוד שידענו לעשות את זה, גם עם הציפורניים, גם עם השיניים, גם עם כל מה שצריך, היה חשוב לצאת משם 3 נקודות. ובזה אנחנו נחתום את הפרק, נאחל לכם סגר נעים ומענה, הרבה נטפליקס, הרבה להקשיב לפרקים הקודמים שלי אלומים באוויר.
הרבה פוטבול מנג'ר.
פוטבול מנג'ר. שתצא מהבונקר, תספר לנו.
אני אספר.
ונספר, ונגיד לכם רק תודה שהזנתם לנו, רוצה להגיד תודה לברה גרונדמן.
תודה רבה.
לרם לוי.
תודה רבה.
לכם, כמו שאמרתי, בבית על ההזנה, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק שלנו ובאינסטגרם, וכמובן שאנחנו מוזמנים בפלטפורמות השונות. אז בהצלחה בשבועיים אימונים הקרובים למכבי נתניה, ונדבר על המחזור הבא כשנגיע קרוב למחזור הבא. זניתי דניאל יצחקי, ושיהיה לכולנו שבוע מעניין.